טוב, רבותיי. אנחנו עוסקים כבר כמה שיעורים, יתר דיוק, עסקנו כבר שני שיעורים, עכשיו שיעור שלישי, בנושא הפסיכולוגיה. דיברנו על הפסיכולוגיה מצד עצמה, היחס שלנו כמובן מצד התורה. כבר בשיעור הראשון חילקנו בין היחס לתיאוריות הפסיכולוגיות לבין שיטות הטיפול הפסיכולוגיות, אבל שתיהן חייבות בקרה. התיאוריות הרבה יותר בעייתיות, הרבה יותר רחוקות מהתורה, המציאות שלהן היא כל כולה צריכה בדיקה וביקורת, אבל גם שיטות הטיפול שיש בהן תועלת וכדאי לעזר בהן במקום הנכון ובזמן הנכון, גם הן חייבות בקרה דקדקנית מבחינה תורנית. בשיעור השני הדגמנו את הדברים האלה, במיוחד ביחס לתיקון המידות, הבאנו דוגמה קונקרטית, ועכשיו אנחנו צריכים להתייחס לנושא שהוא נושא כללי, לא מתייחס רק לתחום הפסיכולוגיה, אבל הוא חשוב במיוחד כשבאים להתייחס לפסיכולוגיה, במיוחד אני מזכיר בדרך אגב, אפילו שאני לא יודע אם זה שייך לאלה שיושבים פה לפניי, במיוחד מי שרוצה ללכת וללמוד פסיכולוגיה. בין אם הוא לומד את זה ממש לשם מקצוע, בין אם הוא לומד את זה לשם התעניינות, באיזו מסגרת שלא תהיה, יש כאן דברים שחשוב מאוד לדעת אותם, כי צריך פה זהירות מאוד מאוד גדולה. אנחנו נתחיל כאן כמובן מהגישה של התורה. אני הבאתי לכם, סליחה שלא רשמתי הפעם את המקורות, מי שירצה יוכל לרשום לעצמו בדף. יש לפניכם דף שמתחיל במילים דעו רבותיי. זה לשונו של הרמב״ם, כן? מגדולי הדורות. גם מגדולי המדע בעולם בדרך אגב, כמובן שחשוב לנו הגישה התורנית שלו. והרמב״ם כותב כאן איגרת לחכמי ישראל באותו דור. היה אזור בדרום צרפת, קראו לזה אחר כך לוניל, היו לזה כינויים נוספים, והרמב״ם כתב לחכמי אותו מקום בתשובה לשאלה שלהם. ובתחילת התשובה כמעט, כותב להם הרמב״ם כאן דבר מאוד מאוד עקרוני. כותב הרמב״ם, זה בעקבות הרמב״ם במדורת הרב שלט, כרך ב' עמוד תע"ט. כותב הרמב״ם, דעו רבותיי, שאין רואה לנו להאמין אלא באחד משלושה דברים. יש, אתם תשמעו היום הרבה פעמים יהודים טובים אומרים, תראו, אני מאמין שכך וכך. למה הבן אדם אומר אני מאמין? כי לפחות יש לו צד טוב, הוא מודע לזה שזה לא איזשהו דבר שהוא בדק אותו, הוא למד אותו. הוא מצהיר כאן על דבר שטוב, הוא לא יודע בדיוק מה, האם הוכיחו שהדבר הזה נכון או לא נכון, אלא הוא בא ומצהיר אני מאמין. ואם זה דבר גדול, כן? ברוך השם יש לנו הרבה יהודים שמאמינים בדברים אמיתיים וקוראים בבוקר בסוף התפילה מודפס בסידור 13 עיקרי אמונה של הרמב״ם. זה אגב לא דברי הרמב״ם באופן מקורי, זה תמצית של דברי הרמב״ם. כדאי ללמוד את הדברים באמת בפנים, בהקדמה לפרק חלק, אבל יהודי אומר, אני מאמין. אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אני מאמין בתורה, אני מאמין בביאת המשיח, יפה מאוד. ויש בן אדם שאומר, תראו, אני מאמין שכוס תה זה תרופה טובה. למה הוא אומר, אני מאמין? גם בזה וגם בזה, לפעמים הוא אומר, אני מאמין, כי הוא יודע, לאף אחד לא הוכיח, הוא לא למד את הדברים, הוא קורא את האני מאמין, ואפילו את המקור של האני מאמין הוא לא למד. אפילו את הרמב״ם עצמו, שזה סך הכל סיכום של דבריו, הוא לא למד. הרמב״ם כאן כותב משהו אחר לגמרי. אין ראוי לנו להאמין אלא באחד משלושה דברים. כלומר, שלושה סוגי דברים. הראשון, דבר שתהיה עליו ראיה ברורה מדעתו של אדם. אדם ישב ובירר דבר מבחינה שכלית, וראה שהדבר הזה נכון ואמיתי. איך עושים את זה? כגון, חוכמת החשבון וגיאומטריות והתקופות. כלומר, אם האדם לומד מדע ומפעיל את שכלו ורואה באמת שהמדענים הצליחו להוכיח דבר מסוים, אז ודאי, אנחנו סומכים על השכל. אל תגידו שהתורה זורקת את השכל לפח, חס וחלילה. הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם ישתמש בשכלו. עוד מעט, כמובן, נראה שיש עוד דברים חוץ משכל. אבל הדבר שמוכח על פי השכל באמת, אדם מאמין בדבר הזה. הקדוש מאמין. תגידו, הוא הוכיח, נכון, הוא הוכיח. הוא סומך על השכל ועל ההוכחות, וזה נקרא שהוא מאמין בדבר הזה. לא מאמין סתם. דבר שני, דבר שישיגו האדם באחד מחמשת ההגשות. טוב, זה פשוט, תגידו. נכון, זה פשוט, אבל זה חוש. אל תגידו, כל העולם חלום, שום דבר לא בטוח. יש כאלה שאומרים את זה. נדבר על זה אחר כך, בהמשך השיעור. אתה ראית, ראית. עכשיו, יכול להיות שיבוא אחר כך מישהו ויגיד לך, תראה, אתה ראית דבר שהטעו אותך. בסדר, אבל מה שאני ראיתי, אני ראיתי. מאחרי זה עומד משהו אחר, אני מוכן לשמוע. תראה לי דבר הגיוני, תסביר לי, תוכיח לי, או תדגים לי. יפה. החוש מוגבל. אבל גם החוש, בגלל שהוא מוגבל, אנחנו לא זורקים אותו לפח. הוא מהווה בסיס אמיתי שבו אנחנו בוחנים, דרכו אנחנו בוחנים את העולם. ספר הכוזרי מביא לזה משל. אומר, תארו לעצמכם שבן אדם איבד גמל. היום יש גמלים עדיין, אבל צריך אולי לתת לזה דוגמה אחרת. אבל בזמנו, אדם איבד גמל, והוא הולך ומחפש את הגמל. ואז הוא פוגש מישהו. מישהו שהוא מכיר, ההוא מסכן. צריך להקיב משקפיים, לא מקיב משקפיים. לא רואה, הוא רואה מטושטש, הוא רואה כפול, בכלל. ראייה שלו, כמו שאומרים, על הפנים. והוא אומר, תשמע, אתה מחפש משהו? לפני חצי שעה ראיתי שם שתי ציפורים גדולות. ענקיות. אז ההוא אומר, איזה יופי, מצאתי את הגמל. גמל, שתי ציפורים, מה הקשר? פשוט מאוד. הוא יודע שההוא לקוי באופן חמור בראייה שלו. הוא ראה מרחוק את הראש של הגמל בולט, לא רואה, לא יודע מה הוא רואה, חושב זה ציפור. הוא כל כך מטושטש בראייה, שכל דבר רואה פעמיים. אז זה שתי ציפורים. הוא אומר, אני יודע שהוא מטושטש, אבל הוא ראה משהו. זה לא שהוא לא ראה כלום. זה לא שהוא חלם, הוא לא אסמים. הוא לא הוזה הזיות. אבל מה הוא לא היה יכול לראות? אז הוא ראה את הגמל שלי, הנה, עכשיו אני יודע באיזה כיוון הלך הגמל, אני אתפוס אותו. זה המשל של הכוזרים. מה אומר לנו המשל הזה? שהחוש הוא דבר אמיתי, ויש לו מגבלות. אבל אל תזרוק אותו לפח. אומר הרמב״ם, הדבר השני שאדם מאמין בו, דבר שישיגו אדם באחד מחמשת הרגשות, הכוונה החושים. כגון שידע בוודאי שזה אדום, וזה שחור, וכיוצא בזה בראיית עינו, או שיתאם שזה מר וזה מתוק, או שימשה שזה חם וזה קר, או שישמע שזה קול צרור וזה קול הברה. כלומר, יש קולות כמובן שונים, או שיריח שזה ריח ערב וזה ריח באוש, וכיוצא באלו. אז יש שני דברים שמותר לאדם להאמין. והדבר השלישי, דבר שיקבל אותו האדם מן הנביאים ומן הצדיקים. מה אמרנו? השכל מוגבל? כמובן שהשכל מוגבל. ודאי שאם הקדוש ברוך הוא אמר לנו דבר בתורה, גם אם זה לא מתיישב על שכלי, אני מקבל. ודאי שהקדוש ברוך הוא מעל לשכל. ודאי שהטובה היא יותר מהשכל האנושי. אנחנו לומדים אותה בשכל. הקדוש ברוך הוא רוצה שנלמד אותה. אבל לא לזרוק את השכל לפח. מצד שני, לא להגיד שמה שבשכל זה הכל. זה מוחלט. הכל צריך להיות מוכוון מתוך הטובה. איך אנחנו מקבלים את דברי הטובה? מתוך דברי הנביאים. כן, ממשה רבנו, דרך כל שאר הנביאים, כל תורה שבכתב. והצדיקים, החכמים שהביאו לנו את התורה שבעל פה. תורה שבכתב ותורה שבעל פה, זה הבסיס. נכון? אז שלושה דברים אנחנו יכולים להאמין. אומר רמב״ם כאן, ושימו לב, זה החלטי מאוד וחשוב מאוד. צריך לבעל דעה לחלק בדעתו ובמחשבתו כל הדברים שהוא מאמין בהם. ויומר, זה האמנתי בו מבני הקבלה, כלומר, דברי תורה, צדיקי הנביאים והצדיקים, וזה האמנתי בו מפני ההגשה, חושים שלי, וזה האמנתי בו מפני הדעה, וכל מי שיאמין בדבר אחר שאינו משלושת המינים האלו, עליו נאמר בלשון הפסוק, פתי יאמין לכל דבר. במילים אחרות, הוא טיפש. סור לבן אדם להיות טיפש? לא, אתה לא. יש בן אדם שהוא טיפש, ואנחנו אומרים עליו, אונס רחמן הפטרי. הקדוש ברוך הוא עשה אותו טיפש, אני לא מבין, לא יכולים לעזור לו. אבל אם הוא יכול להבין, אם הטיפשות היא לא בגלל שהקדוש ברוך הוא לא נתן לו חוכמה, אלא בגלל שהוא לא מתאמץ, הוא לא משתמש בשכל שיש בו, אז זה לא אונס, זה אשמתו. ושלא יבוא אליי ויגיד לי, אני מאמין בכך וכך. מה זה אתה מאמין? למה אתה מאמין בזה? הסבתא שלי אמרה לי, הסבתא שלך היא נביאה? היא מגדולי התורה? לא. היא השכל? גם לא. למה הסבתא אמרה? נדמה לה, או היא שמעה מהסבתא שלה, או מה שיהיה. השכל שלך הוכיח? החושים שלך הוכיחו? לא. אז אתה לא מאמין בדבר הזה. אתה רוצה להגיד, הסבתא שלי אמרה לי, בגלל החיבה שלי של הסבתא, אני עושה את זה אפילו שזה לא מועיל. בסדר, מותר לך. אתה רוצה להגיד, הסבתא שלי אמרה לי, אולי יש בזה משהו. טוב, אולי. אתה רוצה על אולי. כמה כסף תוציא על אולי? כמה תתרח על אולי? מותר לעשות גם אולי. אבל לבוא ולהגיד, אני מאמין בזה, אסור לך. זה לא נכון, זה לא אמיתי. זה טעות במושג אמונה. גם באמונת התורה. כשאדם יהודי בא בבוקר ואומר אני מאמין באמונה שלמה שכך וכך שיש את הקדוש ברוך הוא שיש תורה שבביאת המשיח הוא צריך ללמוד את הדברים לא רק לקרוא אותם ולהגיד אותם הוא צריך להבין אותם הרי המקור של דברי אמונה שאנחנו קוראים בסידור הוא ברמב״ם הרמב״ם אומר שמי שאומר דבר ולא מבין אותו ולא עוסק בו ולא לומד אותו ולא מברר אותו אומר הרמב״ם זה לא אמונה על זה נאמר פסוק הרמב״ם אומר נבוכים מביא על זה פסוק שזה דבר חמור מאוד זה נקרא שהם מדברים בפה אני לא רוצה לצטט פסוק לא מדויק, הנה מורה נבוכים, נפתח את הדבר הזה בפנים. מביא על זה רמב"ם את הפסוק בירמיהו, קרוב אתה בפיהם, ורחוק מכליותיהם. אתה כאילו מכבד את הקדוש ברוך הוא בפה, ורק בפה. זה לא הצלחה בפנים. זה לא באמת מה שאתה מתייחס. צריך לפעמים להתחיל מהפה. בסדר. קודם כל תגיד אני מאמין. אתה אומר, לא הספקתי עדיין למות, יפה. שב, תלמד, ובינתיים תמשיך להגיד אני מאמין. יפה מאוד, חיובי מאוד. מתחילים מרמה מסוימת, ועולים, מתקדמים. אבל זה לא פותר את האדם מהלימוד והרצינות ביחס לאותו עניין. זה לגבי דברי תורה, כמובן, אמונה של התורה. אבל הרמב״ם כאן לא מדבר רק על דברי תורה. השאלה ששאלו אותו בכלל לא הייתה על דברי תורה. שאלו אותו על היחס לאסטרולוגיה. אז באסטרולוגיה יש שתי בעיות. בעיה אחת היא, האם זה מותר על פי התורה או אסור על פי התורה? תשובה, זה אסור על פי התורה. כך כתוב בגמרא וכך פוסף נפסק בשולחן ערוך, אסור על פי התורה להשתמש באסטרולוגיה. מתשומת לב כל אלה שרוצים לקרוא את מה שנקרא אסטרולוגיה היום בעיתונים. אבל אומר הרמב״ם דבר נוסף, אומר היום אין אסטרולוגים שמבינים. אין. זה הכל שטויות. שקרים והבלים והמצאות. איך אני יודע את זה? כי אני לא מאמין בדבר אם לא בדקתי אותו. בדקתי את זה, אומר הרמב״ם. אחרת, איך אתה מקבל דבר? לא בדקת. רבי עקיבא לא שמע לאסטרולוג. לא? לא. רבי עקיבא אמר שאם יש דבר שבטעות, במקרה, שמענו לאסטרולוג, אז אם האסטרולוג הזה הוא אמיתי, והיום, שוב, אין אסטרולוגים אמיתיים, אבל אם האסטרולוג הזה הוא אמיתי, ובזמן רבי עקיבא כנראה שהוא ידע שיש איזה אסטרולוג שכן יודע, אז צריך לחשוש לדבר הזה, להיזהר, כי יכול, אם יש פה עניין של פיקוח נפש, ושם היה מדובר בפיקוח נפש. אבל זה בגלל שבטעות שמעת את העניין. וגם אז התברר שהדבר לא קרה. למה הוא לא קרה? כי עשו שם מצווה, והמצווה היא יותר חזקה מכל מה שקורה על פי האסטרולוגיה. אבל לכתחילה ללכת ולשמוע את האסטרולוג, אסור. וגם אם הוא מדבר אמת. עכשיו, לכן, לפי הרמב״ם הזה, יוצא דבר חשוב מאוד. אדם הולך לשמוע דברים שיש בהם דעות, רעיונות, הוא חייב לברר את הרעיונות האלה על פי המציאות ועל פי התורה. היום יש גישה הפוכה. הגישה נקראת גישה פלורליסטית. כן, מילה לועזית שמשתמשים בה בעברית היום. פלורליסטית, אגב אומרים פלורליסטית ולא פלורליסטית. פלורליסטית פירוש הדבר ריבוי דעות. כפי שנוהגים להגיד היום, כל אחד יש לו את האמת שלו. מה זה האמת שלך? תגידו משהו. יש פה כיסא? מה? למה כן? כל אחד לפי האמת שלו. אחד אוהב את הכיסא, אחד לא אוהב את הכיסא. אחד אומר, טוב לי שיש פה כיסא, אחד אומר, לא טוב לי שיש פה כיסא. רבותיי, כמובן, כל זה שטויות. יש פה אמת מוחלטת של כיסא שכרגע מונח פה. ולא משנה אם הכיסא חשוב או לא חשוב, אבל הוא פה. ואין אמת שלי או אמת שלך. זאת סתירה במושגים. אמת היא דבר אובייקטיבי אחד. אמת שלי זה לא אמת. יש לי רעיון, יש לי דעה, יש לי הרגשה. וכפי שראינו, שאני לא אגיד אני מאמין, כי זה גם לא נכון. אבל, מה?
מה זה אלו ואלו?
לא, זה בדברי תורה בלבד, ברמה גבוהה מאוד בדברי תורה, של בית הלל ובית שמי, גם דברי בית הלל אמיתיים, גם דברי בית שמי אמיתיים, ובכל זאת צריך לדעת מה עושים להלכה. זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים. מחוץ לתורה? מה פתאום? מה? יש לך מחלוקת במדע, אלו ואלו דברי אלוקים חיים? קודם כל הם לא דברי אלוקים חיים. הם דברי טבע, דומם, זה עניין בפני עצמו. שנית, אחד גילה את האמת, השני לא גילה את האמת. אז אלו ואלו. במדע זה ודאי לא כך. אבל גם במציאות זה לא כך. המכונית הזאת נוסעת או לא נוסעת? אפשר לתקן אותה? אי אפשר לתקן אותה. מציאות.
בסדר, אבל
דעות, מה הן דעות? האם הדעות האלה הן דעות אמת? אז זו שאלה של תורה. או שזה איזשהו רעיון, זורקים רעיונות באוויר, כל אחד אומר את מה שנדמה לו. נדמה לך. אז זה לא אמת. אם זה דבר שאתה יכול להוכיח, אתה יכול לבדוק את האמת. אם אתה לא יכול להוכיח, אין בזה שום אמת. זה הכל רעיונות, השערות באלמה. וזה בדיוק נוגע לנושא שלנו. כי צריך לדעת, מי שהולך לשמוע מרצה באוניברסיטה, היום הוא ישמע לא רק מדע, אלא הוא ישמע דעות. מה זה דעות? המרצה נדמה לו, יש לו איזה רעיון, אבל הוא לא אומר לתלמידים נדמה לי. היום מקובל באוניברסיטה שהמרצה אומר את דעתו. כאילו שזה מוחלט, אף אחד לא חולק על זה. יכול להיות שאלפי מדענים חולקים על זה באוניברסיטאות אחרות. ויכול להיות גם שהוא יודע שחולקים עליו. אבל הוא יגיד את זה באופן מוחלט, כאילו שאף אחד לא חולק, כאילו שזה דבר שהוכח. והסטודנטים המסכנים צריכים לשמוע את הדברים האלה, ולבלוע אותם, ואפילו לכתוב אותם אחר כך במבחנים, כדי לעבור את הקורס. זה גם שקר, גם רמאות, וגם גאווה. זה שקר כי הוא מציג דבר בתור אמת, כשאף אחד לא הוכיח את זה, והרבה אנשים חושבים הפוך. זאת רמאות כי הוא לא אומר לתלמידים, זאת דעתי האישית. ואני לא יודע אם זה נכון או לא נכון. וזה גאווה, כי הוא חושב שיש לו את הזכות לבוא ולהגיד לאנשים צעירים, שעכשיו הם שבויים בידיים שלו, כי הם רוצים לקבל את התעודה, את הציון לקורס הזה. שהוא יכול ללכת ולהגיד להם, ולנסות להטיף להם לדעות שלו. אתם יודעים איזה שטויות יכולים להגיד? סיפרו לי לפני כמה שנים, באו בנות עם יראת שמיים, ישבו באוניברסיטה ללמוד עבודה סוציאלית, מקצוע, לעזור לבני אדם, גמילות חסד, יפה מאוד. הן היו חייבות לקחת קורס בחקר החברה. אומרת שם פרופסורית באוניברסיטה, מרצה באוניברסיטה, ואומרת, תדעו לכם שיש מנהגים חברתיים שבנויים על רעיונות. זה דווקא נכון. כן? כל מנהגי התורה בנויים על דברים מאוד עמוקים. מנהגי היהדות. אבל מה הדוגמה שהיא נתנה? אתם יודעים למה בחתונה יהודית הכלה מכסה את פניה? למה? כדי לבטא עליונות גברית. קמו הבנות האלה ומחו, אנחנו בנות דתיות, את לא דתית, מה את אומרת לנו מה יש בחתונה יהודית? לא, שבנה, תשתוקנה, אני יודעת את האמת. מה זה יודעת? היא המציאה המצאה, תולה פה עלילה ביהדות, על פי הדעות המקולקלות, המעוותות שלה, אבל היא מרשה לעצמה להטיף את זה כאמת מדעית. וזה קורס שחייבים לשמוע וחייבים לעבור את הקורס הזה. דברים חמורים מאוד. וכל מי שהולך ללמוד באיזושהי מסגרת מקצועות שנחשבים לאקדמיים, צריך לדעת את זה. כל הפרופסורים היום, כל המעצים היום עושים את זה. יש יותר טובים ויש פחות טובים. אבל כולם מבטאים את הדעות האישיות שלהם. ודאי שהדעה לא מובנת, אבל בואו לא נבזבז את הזמן לדון בדעה הזאת. בסדר, אני מבין למה אתה לא מבין. הדברים האלה הם אבסורדים, אבל... טוב. שאלו אותי כאן שתי שאלות באינטרנט, אני רוצה להתייחס קודם כל לשאלה אחת, וזה נושא של אסטרולוגיה, כי הזכרנו את זה בדרך אגב, אני רוצה לשים את הנושא בצד. ודאי שהרמב"ם מתייחס לאסטרולוגיה של ימינו, כיוון שהאסטרולוגיה של ימינו אינה בנויה על שום בסיס מדעי יותר ממה שהייתה האסטרולוגיה במאה הרמב״ם. כל המקורות של האסטרולוגיה הם ישנים נושנים, מלפני מאות שנים, והרמב״ם חקר את העניין לעומק, הוא מתאר את זה בעריכות באיגרת שציטטתי, ולכן דעת הרמב״ם מאוד מאוד ברורה, והיום למעשה זה עוד יותר נכון מאשר זה היה במאה הרמב״ם. כי רוב האסטרולוגים היום הם עושים עבודה מאוד מאוד שטחית ולא מנסים בכלל לרדת לעומקם של דברים, אפילו אם הם יכלו, הם לא יכולים. מלבד זאת, גם מי שסובר שיש משהו באסטרולוגיה של היום, כפי שהזכרתי, זה איסור על פי התורה. אסור על פי התורה להשתמש בזה. זה דין ברור בשולחן ערוך. אז זה לגבי אסטרולוגיה, רק הזכרנו את זה בדרך אגב. נעזוב את הנושא הזה, אנחנו עוסקים עכשיו בפסיכולוגיה. מה? אנחנו עוסקים בפסיכולוגיה, אז אחר כך, אחרי השיעור. עכשיו, הנושא השני, שזה ששואלים פה באינטרנט, שזה כניסה לנושא המדע, זה לא כרגע הנושא של השיעור, אז אנחנו לא נתייחס לנושא כרגע. מה שאנחנו רוצים להבין פה, זה דבר פשוט. הפסיכולוגיה בנויה על יסוד של התרבות והחברה כפי שאנחנו מכירים אותם, מה שנקרא היום התרבות המערבית. זה מביא להרבה מאוד תוצאות חמורות מאוד מבחינתנו, מבחינה תורנית, מבחינה יהדותית ומבחינת האמת. תופעה ראשונה, כפי שאמרתי, שכל מרצה היום מכניס את הדעות שלו. אבל יותר מזה, המקורות של הפסיכולוגיה, של התיאוריות הפסיכולוגיות, של השיטות הפסיכולוגיות, אפילו של שיטות הטיפול, המקורות שלהם בנויים על פי התרבות הזאת. כל שיטה באמת, מי שנכנס לדברים, יורד לעומקם של הדברים, רואה שכל שיטה פסיכולוגית בנויה על השקפת העולם שהייתה במקום מסוים ובזמן מסוים. כן? פרויד היה בווינה בתקופה מסוימת, הוא מתאים להשקפת העולם של אותו זמן ואותו מקום. אם הולכים יותר מאוחר ומגיעים לדוגמה לשיטות שהתפתחו באמריקה בתקופה אחרת, בחברה אחרת, אז רואים שהשיטות הפסיכולוגיות שם תואמות את הדעות בחברה שם. זה מסביר לנו מה נקודת החולשה של הפסיכולוגיה. נכון שאף על פי כן אפשר לגלות דברים טובים, אבל צריך כאן זהירות. למה במיוחד צריך זהירות? הבאתי לכם פה בדף עוד מקור של הרב קוק, זכר צדיק לברכה, בעניה. ספר עניה על מסכת שבת, חלק ב', זה הצילום כאן מעמוד 125 ו-126, תחילת סוגיה שנקראת סוגיית דרכי האמורי. אומר כאן הרב קוק דבר מאוד מאוד חשוב. צריך להיזהר כשלוקחים דבר מתרבות זרה. צריך זהירות גדולה. בואו נקרא את זה בפנים. כותב הרב קוק, ההבדלים שבין העמים מוגדרים הם על פי שני דרכים. יש הבדלים. דרך אחד הוא שכל עם יש לו נטיות מיוחדות וסגולות מיוחדות להלך רוחו. הנטיות האלה של העם עושות רושם בכל מהלכי חייו, בכל מנהגיו, נימוסיו ודעותיו. ויש מה שבתכונת עם זה ואינו כלל, לא נמצא בכלל בעם אחר. על כן, נמצא לפעמים דברים שהם מועילים ומרבים להיטיב בעם אחד, ואם יוקחו אצל עם אחר, ירבו כלכלה והריסה. כלומר, יכול להיות דבר שהוא טוב בשביל עם אחד, הוא חיובי בשביל עם אחד, אבל אם עם אחר ייקח את זה מהראשון, לעם השני הוא יקלקל. למה? אופי שונה. טבע שונה. על כן, צריכה ומוטבעת היא גם כן כל אומה לשמור על צביונה ולהקפיד על מהלך חייה שלא ייכנסו בקרבה יותר מדי נטישות זרות שיהפכו לה לרועץ. ויותר ממה שכל העמים צריכים להקפיד על כך, צריכים ישראל להקפיד על זה. למה עם ישראל יותר מכולם? כי אצלנו הצביון הפנימי מהו? הוא נאצל מנטיית החפץ של הקבלת האורה האלוקית. מה היסוד של עם ישראל? היסוד של עם ישראל זה ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ככה עם ישראל נולד. ככה עם ישראל נוצר. אומר הפסוק, אומר הנביא בפסוק, עם זו יצאתי לי, אומר הקדוש ברוך הוא. אני יצאתי את עם ישראל בשבילי, בתור עם אלוקי. וכל סדרי החיים הנאותים לה, על פי כל התקוות וכל חזיון הרוח, על האלוקים, העולם, האדם והחברה, הם מיוחדים בקרבה באופן מרושם ומצוין. עם ישראל הוא במיוחד בנוי בצורה כזאת, אנחנו צריכים את התורה. התורה לא רק שומרת שאנחנו נתנהג טוב ויפה ובאופן חיובי ונתקדם ונעבוד את הקדוש ברוך הוא, אלא היא גם שומרת עלינו שלא נהרוס את עצמנו, שלא נבגוד בתכונה הטבעית לנו. ואז כשבא יהודי ומנסה לקלוט לתוכו תרבות זרה, יש לו בעיה גדולה. הוא צריך להיות גאון, או לסמוך על גאונים, ללכת לגדולי תורה, שיכולים להבחין לו ולהגיד, הנה, את הדבר הזה מותר לקחת. הרב קוק לא אומר שהכל אסור לקחת. הוא אומר בפירוש בהמשך, שיש דברים שבהחלט מותר לקחת, הם דברים חיוביים, נחמדים, טובים גם לנו. אבל צריך לדעת, וזאת עבודה, הוא אומר, עבודה מאוד מאוד גדולה, עבודה באמת של גדולי תורה, לבוא ולהיכנס לתרבויות אחרות ולהגיד, הנה, הדבר הזה הוא טוב לה. הדבר הזה הוא טוב אם ננקה אותו, נתקן אותו, נתרגם אותו, אז הוא יהיה טוב. והדבר הזה, אל תיקחו בשום פנים ואופן. בשבילנו הוא קטלני. וזה יכול לקרוא גם בעמים אחרים, ודאי שזה יכול לקרוא בעם ישראל. כשמגיעים לפסיכולוגיה, כפי שאמרתי קודם, כל שיטה פסיכולוגית מבוססת על מציאות תרבותית. מציאות תרבותית שלפעמים יכולה להיות בעייתית מאוד. התיאוריה, שהיא התיאוריה החלוצית של כל הפסיכולוגיה המודרנית, פרויד. אולי אתם יודעים, אולי לא, דברי פרויד מלאים, ספוגים, בהתייחסות שהיא ההפך מההתייחסות של צניעות שיש בתורה. פרויד עושה כל הזמן בעניינים שהצניעות יפה להם, והוא לא מתייחס אליהם בצניעות. הוא בטוח שכל מה שיש בראש ובאישיות וברקע של האדם, זה המרכז של הכל. אבל הפסיכולוג שלו שעוסק בזה, או הסטודנט, האדם שלומד את זה, צריך כל הזמן לדוש במושגים האלה, להסתכל על המושגים האלה. אתם יודעים איזה קלקול זה? חז"ל אומרים שהצניעות היא אחת מתכונות היסוד של עם ישראל. לא, אלא אם כן מתקלקלים. מתקלקלים זה יכול להיות הפוך. בית המקדש הראשון נחרב בגלל עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. גילוי עריות כמובן זה ההפך של הצניעות. ודאי שיכולים להתקלקל. פרויד עצמו היה יהודי, אבל יהודי שגדל בתרבות זרה, יהודי שהיה מתוסכל מאוד, יהודי שאצלו היו בעיות אישיות גדולות מאוד בחיים, ומי שמסתכל וקורא את תולדות החיים של פרויד רואה בדיוק מאיפה הוא לקח את התמונה שלו של היחסים בין בני אדם. זו תמונה מאוד מאוד אישית. אף על פי כן, יש שם דברים טובים. דברים טובים. אתה נכנס לא רק לבוץ, אתה נכנס כאן לביוב כדי להוציא דברים טובים. כדאי לקחת את הדברים הטובים ממקומות אחרים. אבל באוניברסיטה הבאים הם מלמדים את פרויד. אני מדבר הרבה פעמים עם אנשים שלומדים פסיכולוגיה. אני אומר, די, תעזבו את פרויד. יש כל כך הרבה שחלקו על פרויד בתוך העולם הפסיכולוגי. שיטות שלמות שרק קמו כדי לחלוק על פרויד. ויש היום שיטות חדישות, ועוד יותר חדישות, ועוד יותר חדישות, שכבות על גבי שכבות של שיטות על גבי שיטות. למה אתה צריך את פרויד? אז הם אומרים לי, אבל זה מה שמלמדים באוניברסיטה. אבל הם לא מלמדים את כל השיטות? הם אומרים שמלמדים את כל השיטות. אבל 90% מהזמן עוסקים בפרויד. אז מה, שווה לבן אדם לקלקל את עצמו כדי לקבל את הדברים האלה? תלך, תמצא לעצמך מישהו שיכול ללמד אותך פסיכולוגיה בצורה חיובית, ואל תעשה כך. זה קשור גם למה שאמרתי קודם. הרי מה פירוש הדבר אם לוקחים שיטה אחת? תלך לאוניברסיטה בחוץ לארץ, תלמד אחרת לגמרי. אז מה, אז לא מעריכים את האוניברסיטאות בחוץ לארץ? המרצים יש להם מה שנקרא חופש אקדמי. חופש אקדמי לפעמים הוא טוב, לפעמים הוא חופש לשקר. מה זה חופש לשקר? לבוא ולהסתיר מהתלמידים דברים שמקובלים בעולם המדעי, בקהילה האקדמית, במקומות אחרים. כפי שאמרתי, שמאות ואלפי מרצים מדברים עליהם. ובאוניברסיטה מסוימת, או אולי בכלל באוניברסיטאות במדינת ישראל, יכול להיות שאף אחד לא ילמד את הדבר הזה. כולם חושבים שיש רק שיטה אחת, רק כיוון אחד. זה פשוט לא נכון. יבוא מישהו, למד את הדברים בחוץ לארץ, הוא נדהם. זה קורה. מה אתם מציגים את הדברים האלה כאילו שזה כל מה שאומרים? וכפי שאמרתי קודם, הם מציגים את הדעות כאילו שרק זה, זה האמת. טוב, יש להם אסמכתה. אומרים היום, האמת שלי. אז זאת האמת שלי, אז אני מציג את זה בתור אמת. כפי שאמרתי, הביטוי האמת שלי זה ביטוי לא נכון. זה לא פירוש המילה אמת. זאת לא אמת. זה העמדת פנים. ואז אנחנו גם מגיעים למצב שמלמדים שיטה אחת שהיא היום כבר נחשבת כמיושנת, שיטת פרויד, והיא היום כבר וחולקים עליה, ויש שיטות יותר חדישות ויותר נקיות ויותר קל להתאים אותן לדברי תורה, אבל מלמדים את השיטה הזאת בצורה כמעט בלעדית. נותנים לתלמידים, לסטודנטים, את הרושם, כאילו, זה כל העולם כולו. תפנה אליי לפני כמה זמן תלמידה באחד המקומות. בחורה שומרת מצוות, אומרת, התחננו בפני המרצה שיפסיק להגיד את המילים האלה, שיפסיק להשתמש במושגים האלה. והוא מסרב. מדברים לפעמים על כפייה דתית. אנשים מתלוננים. מה אתם הדתיים כופים את עצמכם על אחרים? פה יש כפייה אנטי-דתית. המרצים מנסים לכפות את התלמידים הדתיים ללכת בניגוד לאמונות שלהם. ללכת בניגוד להתנהגות שהתורה אומרת להם. אומרים, לא, אתם רוצים ללמוד את המקצוע, רק כך לומדים את המקצוע. מה זה רק כך? בחוץ לארץ לא לומדים כך את המקצוע. באמריקה יש הגנה על זכויות הפרט, סטודנט יכול לבוא ולהגיד, לא, אני לא מוכן, אני אתווה אתכם למשפט. המדינה תגן עליי, שאתם לא תכפו עליי להתנהג בהפך מהדעות שלי. אבל במדינת ישראל, לא. במדינת ישראל, האוניברסיטה יכולה ללמד את מה שמתחשק לה, ולהכריח את התלמידים כביכול לקבל את הדעות האלה כדעות מוחלטות. כל פנים, שוב, אנחנו צריכים לדעת, כפי שהזכרנו כמה פעמים, מי שרוצה לקבל את הטוב שבפסיכולוגיה, להשתמש בדברים בצורה נכונה ואמיתית וחיובית, הוא צריך להיכנס לדברים על פי הדרכה תורנית מאוד מאוד מדקדקת ומעמיקה. כי אחרת הוא ייפול. הוא יכול ליפול בגדול, כמו בתיאוריה של פרויד, הוא יכול ליפול בקטן. מה זה בקטן? טוב, הכל בסדר, אני מאמין, נשארתי באמונה, קיבלתי, אבל האמצעי הזה שאתה משתמש בו, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, הוא מקלקל לאדם את המידות. זה מה שרצית? לא, זה לא מה שרציתי, לא שמתי לב. כך אומרים לי. לא שמתי לב, לא חשבתי בכלל שיש בזה בעיה. אז מי ישר לך ללמוד את הדברים בלי הדרכה תורנית? והדברים האלה צריכים זהירות גדולה גם כשהולכים להשתמש בפסיכולוגיה, וצריך להשתמש בפסיכולוגיה. זה שייך לדברים שאנחנו נרחיב בהם עוד בהמשך, איך משתמשים בפסיכולוגיה הלכה למעשה, אבל רק אני כאן אגיב לשאלה של שבאינטרנט, מישהו כאן שואל איך בן אדם יכול למצוא לו מישהו שהוא כביכול מקור האמת, והוא יכול להאמין לו. אתה יכול לחשוב שהכל שקר ולא אמת, וצריך להסתמך על משהו. בוודאי שצריך להסתמך על משהו. צריך להסתמך על התורה. צריך להסתמך על הקדוש ברוך הוא. זה מקור האמת. אדם שלומד מספיק תורה, ומקבל הדרכה מתוך התורה, גם השכל שלו, הוא מתחיל להיות יותר אמיתי, יותר בוחן את הדברים בצורה מדויקת וטובה, וצריך את מתוך התורה, מתוך דברי הנביאים והצדיקים והחכמים בימינו, כפי שהרמב״ם אומר, צריך לקבל הדרכה לכל דרך החיים. לכן אנחנו עוסקים מתוך התורה בגישה לפסיכולוגיה. זה לא שאנחנו באים, יכולתי לתת כאן קורס בפסיכולוגיה, כן, מה דעתי על השיטה הזאת, על שיטה אחרת, מה השיטה הזאת אומרת על הראשונה, והראשונה אומרת על השנייה, וכך הלאה. זה לא המטרה. אנחנו לא עוסקים כאן בעניין הזה. אנחנו עוסקים בגישה של התורה, איך היא מתייחסת. והנה דוגמה. הבאתי לכם פה תשובה בדף השני שחילקתי, מאחד מגדולי ישראל בדור האחרון, הרב משה פיינשטיין, הלכה למעשה שאלו אותו על שימוש כאן בצורה חריפה. הוא מתייחס כאן למה שקוראים פסיכואנליטיקה. פסיכואנליטיקה זה באמת החלק הכי חודר לנפש של הפסיכולוגיה. מה זה אנליטיקה? זה לנתח, ניתוח מעמיק של המציאות של האדם, של הנפש של האדם, על פי השיטות. זה התחיל מפרויד, יש היום שיטות, כפי שאמרתי, חדישות יותר. ומה קורה? מותר להשתמש בזה או אסור להשתמש בזה? כן. אז זו תשובה של רב משה פיינשטיין כבר מלפני הרבה שנים, מתש"ק. כותב רב משה פיינשטיין, בדבר חולי רוח ומחשבות שצריכים ללך לרופאים. כלומר, יש כאן הנחה בסיסית שהאדם הזה הוא חולה. ובהחלט, כפי שהזכרנו בשיעור הראשון, יש מצב של מחלה שמצריכה טיפול נפשי. וכאן, איזה רופאים הם צריכים ללכת? הוא קורא לזה, הוא רגיל לכתוב כאן בסגנון שכותבים ביידיש, לרופאים פסיכואנליטיסטן. פסיכולגיסטן סקיאטיסטן. כלומר, בקיצור, פסיכואנליטים פסיכיאטרים. זה במילים שלנו. אם רשאים ללך לאלו שהן מינים וכופרים. יש לך רופא נפש, לכאורה. הוא אדם מומחה, למד פסיכולוגיה, פסיכואנליטיקה, פסיכיאטריה, ואומרים, הנה, הבן אדם הזה חולה, שילך אליו. אבל האדם הזה, יש לו מצד הדין של התורה, דין מאוד חמור. הוא מין או כופר או שניהם, זאת אומרת, אדם שהדעות שלו מנוגדות לחלוטין ליסודות האמונה בתורה. מה עושים? אומר, כותב רב משה פיינשטיין, לעניות דעתי אין ללך אל רופאים כאלו להתרפות. מדוע? כי מכיוון שאין הרפואות מסמים המרפים, אלא מרוב הדיבורים שלהם עם החולה, על פי זה נודעים מאיזה מחשבות הוא סובל ומייצים לו איך להתנהג. כלומר, הוא אומר כך, כשאתה הולך לרופא, יש באמת גם שאלה שהוא מביא בהמשך, האם מותר ללכת לרופא רגיל, רופא של הגוף, שהוא אולי אפילו עובד עבודה זרה. כך היה וכך יכול להיות גם היום. הרופא היחידי, המומחה שיש, הרבה פעמים שלא בעם ישראל, היו תקופות שהיה קשה מאוד ללמוד רפואה, לאן הולכים? הולכים לרופא גוי. רופא גוי, מה דעתו? אולי הוא עובד עבודה זרה. עבודה זרה זה איסור מאוד חמור. כן. אבל התרופה שהוא נותן לך היא לא תרופה של עבודה זרה. היא תרופה. זה איזשהו חומר. שהם גילו על פי השכל האנושי. בדקו, ראו שזה פועל. אז לא אכפת לי, בחלק מה, כן, במצבים שמוגדרים על פי הלכה, לא אכפת לי מה הדעות של הרופא. כן, הדעות של הרופא לא משפיעות. מה שמשפיע זה החומר הזה שהוא נותן. הסם הזה, התרופה הזאת, כפי שהרב משה פיינשטיין קורא לזה. אבל פה, מה מרפא? הדיבורים מרפאים. הוא צריך לדבר עם החולה, לעבור איתו איזשהו תהליך, להכיר אותו ולשוחח איתו. זה הרי כל העניין של השיטה שפרויד התחיל בה, שיש בו תהליך של דיבורים. עכשיו, כן, לא, על פי זה נותנים לו, אומר משה פיינשטיין, נותנים לו עצה, מייצים לו איך להתנהג. אז ודאי הוא כותב, יש לחוש. שמייצים לפעמים נגד דיני התורה, ואף נגד עיקרי הדת ונגד ענייני פרישות וצניות. כלומר, קודם כל יש פה בעיה מעשית. כי יכולים לתת לו, להגיד לו, נראה לי שאתה צריך לעשות כך וכך. מה אתה צריך לעשות? דחוף מחר להיכנס למכונית ולנסוע. אבל מחר זה שבת. אז אם זה רופא... עדין, מתחשב, ויגיד, טוב, לא נורא, תעשה את זה ביום ראשון, לא בשבת. לא כל רופא הוא כזה. אז זה שייך לצד המעשי יותר. מה שיותר חשוב, אנחנו נחזור על זה, כפי שאמרתי, בשבוע הבא, לגבי הצדדים המעשיים. אבל, כותב בהמשך, הרב משה פיינשטיין, אני מדלג כאן כמה שורות, כיוון שכל רפואתן הוא בדיבוריהם, יש ודאי לחוש שידברו דברי מינות וניבול פה. הרי בן אדם מדבר, מה הוא מדבר? הוא מדבר רק על איזה שהם עניינים נוטרליים? לא. אדם מדבר את מה שהוא חושב. הוא מדבר על פי השקפת העולם שלו. אז הוא מדבר, מה זה דברי מינות? דברים שהם הפך מהתורה. הוא מדבר דברי ניבול פה, כבר שמענו, דברים שהם הפך מהצניות. אז זאת בעיה. אי אפשר להיכנס למצב כזה. בן אדם צריך להיכנס למצב שהוא יעבור איסורי, ישמע דיבורים שיכולים להשפיע עליו לרעה? טוב, יש לו תשובות אחרות, שהוא דן מה קורה במצב שאין ברירה. בן אדם חולה נפש ואין מקום להתרפא, אלא מקום שיש בו איסורי. אבל פה, אומר רב משה פיינשטיין, הדבר הכי מתאים לעשות, אין שלוש שורות מהסוף פה, לכן יש לחפש אחר רופא, כן, הפסיכיאטר בלשוננו, שומר תורה. קודם כל. זה הפתרון הפשוט והחיובי. מה זה רופא שומר תורה? הכוונה היא רופא שלא עושה דיבורים אסורים. לא משנה זה, מה שכאן קובע זה לא שאלה אם יש לו כיפה על הראש או אין לו כיפה על הראש. אלא האם כשהוא למד את המקצוע, הוא למד את זה בצורה כזאת שהוא הוציא החוצה את כל הדברים שסותרים את התורה. כי הדברים האלה הם לא אמיתיים. הדברים האלה הם מזיקים. וכפי שהזכרתי בשיעור שעבר, זה מצריך עבודה גדולה מאוד. מי שרוצה ללמוד פסיכולוגיה בצורה כזאת, צריך להיות מוכן להשקיע שעות רבות, מעבר ללימודים שהם חייבים אותו לקבל את התעודה, תוך כדי, הוא לא יכול לשבת בשקט בכיתה ולהגיד, טוב, אני אקבל את התעודה ואחר כך נראה מה קורה. תוך כדי הלימודים הוא חייב לקבל הדרכה תורנית, לבוא ולספר, המעצים אמרו לי כך וכך, זה נכון או לא נכון, זה אמת או לא אמת. הוא חייב לעסוק בעיסוק מתמיד ורציני, לברר את האמת. לא את האמת על פי המרצה. אין? האמת שלו כביכול. אלא בדיוק הפוך. לברר מה יש בדעות ובמילים של המרצה שהם טובים ואמיתיים. יש דברים, יש רעיונות יפים, יש חוכמה של ניסיון, של התייחסות. ומה יש שם שהם מקלקלים? ויכולים, כפי שאמרתי, להיות דברים מאוד מפתיעים. באים לזה ואומרים, אם אתה רוצה להצליח במקצוע, אתה צריך להיות קשוח. כן? נכון או לא נכון? נכון כבר להגיד לכם, יש בזה צד נכון, יש בזה צד לא נכון. יש בזה צד אמיתי שהרופאים למדו, אנשי התחום בריאות הנפש למדו מניסיונם, שאי אפשר לרחם יותר מדי על בן אדם שיש לו בעיות נפשיות, כי אם אתה מרחם עליו יותר מדי, אתה לא תעזור לו. ומצד שני, הם יכולים לתבוע ממך קשיחות שהיא לא רק לא אמיתית, לא רק לא בריאה למטופל, אלא לא בריאה למטפל, זה יהרוס לך את המידות. אם אתה שומע בקולה. ואנשי תורה שבירו את הדברים האלה לא מתנהגים ככה. אז זה ממש בהוראות המעשיות של המקצוע. מדבר איתכם מתוך הדברים מעודכנים שאמרו לי בזמן האחרון. כך אומרים כללי המקצוע. אז לכן אומר רב משה פיינשטיין, יש לחפש אחר רופא שומר תורה. שומר תורה זאת אומרת אדם שכפי שאמרתי בירר את הדברים ולמד את הדברים והעמיק בדברים, יודע לתת את התועלת המעשית של הפסיכולוגיה בלי כל הבעיות האלה. עכשיו הוא משאיר פתח לאפשרות אחרת. הוא אומר אם לך, אין. הוא אומר קודם עוד תנאי, עוד רגע. הוא אומר אין, אין לי. מה זה אין? עכשיו כאן נדבר על זה, זה תלוי בדיוק באיזה מידה בן אדם צריך רופא, אבל פה מדובר במקרה שאין ספק, האדם צריך, הוא חייב ואין לו רופא שהוא יכול לסמוך עליו, אז יתנו עמו, צריך לעשות איתו תנאי עם הרופא, ויבטיח שלא ידבר עם החולה בענייני אמונה ותורה. למעשה צריך פיקוח ממש כדי לעשות דבר כזה. מה זה הוא לא ידבר? הוא יודע מה זה תורה? אם הוא יודע מה זה תורה, אני לא יודע אם זה יותר טוב או פחות טוב. צריך להכיר את הרופא ולדעת מי הוא, ולדעת מה אפשר לסמוך עליו, ומה, ובאיזו מידה אפשר לסמוך עליו. יש דברים כאלה. יש מציאויות כאלה שבהחלט אפשר לסמוך גם על רופא שהוא בעצמו לא בכיוון תורני. והזכרתי את זה ונפרט את זה בעזרת השם בשבוע הבא. על כל פנים, למעשה, אנחנו רואים כאן, שהפסיכולוגיה צומחת מתוך תרבות שהיא תרבות זרה, היא לא רק צומחת, היא מבוססת על תרבות כזאת. זה מגדיר לנו את העבודה, ודרך אגב הפסיכולוגיה גם משפיעה על התרבות, על התרבות המערבית. ויש המון המון רעיונות שלפעמים כביכול באו מתוך הפסיכולוגיה, לפעמים ממש באו מתוך הפסיכולוגיה. אנשים אומרים, הנה, הפסיכולוג מתחשב ברגשות האדם, אז צריך תמיד להתחשב ברגש. אסור לדכא רגשות. זה לא נכון, לא מבחינה פסיכולוגית, ודאי לא מבחינה תורנית. יש מצבים שבן אדם חייב לשנות את רגשותיו, יש מצבים שהוא חייב לדכא את רגשותיו, ויש פעמים שמצווה לתת לרגש להתבטא. אבל זה דוגמה, אין לנו פשוט זמן עכשיו להאריך בזה, דיברתי על זה בשיעורים אחרים, זה דוגמה איך גם הפסיכולוגיה חוזרת ומשפיעה על התרבות, וגם מזה צריך להיזהר. כי זה בהחלט יכול להביא לדברים שנוגדים את התורה באופן מוחלט. אז בזה אני כאן ניסיתי לפרט יותר את הסכנות של הפסיכולוגיה. כפי שאמרתי, זה חשוב מאוד לאנשים שרוצים ללמוד את המקצוע, צריך להיזהר. באמת לא תמיד כדאי ללמוד את המקצוע הזה. וגם יש לזה משמעות לגבי אנשים שרוצים להיעזר בפסיכולוגים ולהגיע לתועלת המעשית. אנחנו נעריך בזה בעזרת השם בשיעורים הבאים.